בוקר טוב, אנחנו מתחילים בחומש, שיעור חומש יומי בראשון של פרשת ויחי. פרשת ויחי מתחילה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. נמשיך את הפסוקים הקרובים, נתייחס מיד לדברים. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, שכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, תשב עלי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. וכאן, אחרי הדברים האלה, מגיעים גם מנשה ואפרים ביחד עם יוסף, ולזה לא ניכנס היום, לזה ניכנס בעזרת השם בשיעור שמחר, עם שני ועם סוף ראשון ביחד. האמת שבפרשת ויחי, כשרוצים ללמוד את המקרא כפי שהוא כתוב, יש דבר מעניין מאוד שאין בשום פרשה אחרת, ורש"י מעיר אותו כבר בהתחלה, עוד לפני המילה הראשונה. פרשת ויחי היא פרשה סתומה. חומשים שלפנינו לא רואים מה זו פרשה סתומה ומה זו פרשה פתוחה, אבל נזכיר ונסביר לכולנו. ספר התורה, בסוף כל פרשה, בסופה של כל פרשה יש הפסקה בין פרשה למשנה. ורק בפרשת ויחי, הפרשה שקדמה לה, פרשת ויגש, מסתיימת, ובאותו רצף, במילה הבאה, אחרי סיום פרשת ויגש, שהסתיימה ב-ויאחזו בה, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, מיד מתחילה פרשת ויחי יעקב. מי שמסתכלים בקריאת התורה, בהגבהת ספר התורה, יראו שגם אין בכלל הפסקה שם, לא רואים בכלל שמתחילה פרשה. זה דבר מעניין מאוד, וצריך לתת עליו את הדעת. האמת היא שכל המפרשים בכל צורה שלא תהיה מסבירים את הסתימה הזאת, כך זה נקרא פרשה סתומה, דווקא בהסברים קשים. רש"י פותח, כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. יש עוד פירושים, ביקש לגלות את הקץ, נסתם ממנו. הסתימה כאופייה מתארת משהו שנסתם, משהו שלא פתוח, משהו שלא זורם. מאידך, זה דבר מרתק לשים לב. הפרשה היחידה בתורה הסתומה דווקא פותחת באווירה מאוד מאוד טובה. ויחי יעקב, יחי המלך, ויחי. לא סתם, הסתימה היא בין סוף פרשת ויגש לתחילת פרשת ויחי. אם יש פסוק זורם יותר מלפני ומאחרי, כשבאמצע סתום. הנה הפסוק החותמת ויגע שוב. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. החיבור הזה של הפרשה הסתומה והאווירה השמחה כל כך, מחייב הבנה. ועוד שאלה אחת קטנה כבר בפסוק הראשון. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. האם ה-17 שנה האלה לא מיותרים? ואני אסביר את שאלתי. רק בפרק האחרון מתואר שיעקב מגיע ועומד לפני פרעה, ופרעה שואל אותו, כמה ימי שני חייך? והוא אומר 130 שנה. והנה כתוב ששני חייו 147. אפילו אני, קבוצה ג' במתמטיקה, יודע שההפרש בין 130 ל-147 זה 17. לשם מה התורה מתארת לי את מספר שנות חייו? בעל התורים אומר, תשובה קשה ומיוחדת, שהסיבה ששנות חייו מופיעים ה-17 שנה, כי בעצם יעקב לא חי ימים טובים ולא צער, אלא 17 שנה. כאילו לא רק כתוב פה שבארץ מצרים הוא היה סך הכל 17 שנה. זה ברור, מהתוצר, זה פשוט, מהסך הכל. אלא שביחי היה רק 17 שנה. לא היה יותר ויחי. זה עוד יותר מרחיב את מה שאמרנו, העוצמה של הויחי פה. מספרים שהאדמור הצמח צדק, כשהיה ילד, שאל את זקינו, את האדמור הסגן, את האדמור הזקן, את בעל התניה, איך ייתכן שיעקב, בחיר האבות, נבחר שנות חייו, השנים היפות ביותר שלו, הויחי שלו, 17 השנים שבהם הוא חי את מבחר שנותיו, יהיו דווקא בערוות הארץ, בממתת שערי תומעה האלה, בארץ מצרים. נכון, בארץ, גושן בארץ מצרים. אני אתחיל בתשובה לשאלה הזאת, ואז אחזור לדבר הקודם. הפסוקים הבאים, כזכור, עוסקים בנושא אחד. השבעתו של יעקב את יוסף, א', לא לקבור אותו במצרים, ב', להעלות אותו למערת המכפלה ולקבור אותו שם. הוא משביע את יוסף לא כי הוא חושד חלילה ביוסף. אגב, גם יוסף ישביע את אחיו שלא ייקבר במצרים ושיעלו אותו עם הגאולה שפקוד יפקוד אלוקים אתכם לארץ ישראל. ההשבעה היא נתינת כוח לעמוד מול פרעו, שלבטח הדבר האחרון שירצה זה לשמוע את זה שיעקב, ואיתו הלוויה ממלכתית אדירה שתתואר בהמשך הפרשה של 70 יום שכל האימפריה המצרית עולה עד לגורן האטד בעבר הירדן כדי ללוות את היהודי הזקן למערת המכפלה לחברון. זה לא יהיה כל כך שמח לפרעו. ויעקב נותן ליוסף כוח בהשבעה הזו. כשאדמור הצמח צדק שאל את השאלה הזאת, את האדמור הזקן, האדמור הזקן ענה לו תשובה נפלאה. צריך אבל להבין אותה. הוא ענה לו כך, זה נכון באמת, איך אפשר לחיות כשמגיעים לערוות הארץ? אבל אתה יודע, הוא אמר לו, רק עכשיו היה כתוב שאת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. ולמדתם בחדר, כך הוא אמר לו, שאת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, אין פירושו שהוא שלח אותו אל יוסף כדי שיסביר לי יוסף איפה גושן. אלא שהוא שלח אותו אל יוסף להורות לפניו גושנה, כלומר להקים שם, להתקין לו בית תלמוד. וכשלומדים תורה, כך ענה לו האדמו"ר הזקן לנכד, כשלומדים תורה ומתקרבים להשם, אז יכולים להיות גם במצרים במעמד ובמצב של ויחי. זה הסיפור. ועכשיו לתוכן העניין. והרי מופלא באמת איך יעקב חי רק מעכשיו. כשהגיע יעקב לבאר שבע, כזכור לכולנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה. רש"י הסביר, אל תירא מרדה מצרימה, שהיה מיצר יעקב שהוא נזקק לרדת לחוץ על הארץ. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, זה לא בסדר שאתה מיצר על זה שאתה בחוץ על הארץ. זה לא נאמר. הוא אמר לו משהו אחר לגמרי. על זה שיהודי זקוק להיות בחוץ על הארץ, על זה שצריכה להיות בכלל גלות. ועכשיו למקום הרוחני, על זה שאני צריך להיות בגלות, ודאי שצריך להציר. אבל יש משהו אחד שעלם לא צריך להציר. אם אני נמצא בחושך הזה, הרי הטבע הוא שאני מייצר לא רק על עצם היותי בגלות, אלא אני מייצר אולי עוד יותר מכך על השאלה מאיפה יהיה לי כוח לעמוד בזה. מי יעניק לי את הכוחות? מי יעניק לי את הכוחות לעמוד בחושך הזה? מי יעניק לנו את הכוחות לעמוד בגלות הזאת ולהוציא מהחושך הזה אור גדול? על זה אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה. אם אתה מחויב להגיע למצב הזה שאתה צריך לתקן את העולם מהמקום הכל כך נמוך, אתה יעקב צריך להיות זה שמעביר את המסר שאני הוא זה שנותן את הכוח לעמוד בזה. מצד אחד, כשמגיע יעקב לארץ מצרים עכשיו, ופתאום הוא מתחיל להבין שזה לא רק שנתיים הרעב בקרב הארץ, ואוטוטו חוזרים. אתם מבינים מה עובר על יעקב? אדם בן 130, בחיר האבות, הוא בן 130 שנה, את כל חלומותיו הוא בנה על פי ההבנה שהגאולה הולכת להגיע, שהוא כבר בבית אל, שהוא כבר בחברון. בגיל 130 מגיע אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, יעקב, מאפסים את הספידיומטר. הכל מתחיל מההתחלה. אתה צריך עכשיו לרדת ולהוריד איתך את עם ישראל לארץ מצרים, לערוות הארץ, ומתחילים מהמקום הכי תחתון, הכי נמוך. כל החלומות נגנבים. כשאני חושב על הרגע הזה, הוא מבחינה מסוימת הרבה יותר קשה אפילו מעקדת יצחק. את הכל אתה צריך לתת לחדש. איזה משבר זה יכול לעשות לאדם? איזה סתימה. הכל יכול להישבר. הכל נסתם, כל השאיפות. איזה משבר יכול להיות לאדם שפתאום הוא מקבל ידיעה ולו הפשוטה ביותר מהרופא, שכל התוכניות שלו כבר לא ממשיכות. ידיעה ולא מהרופא, ידיעה מהחיים, שיותר הוא לא יכול לשמש בכל התפקידים שהוא חלם עליהם. איזה משבר אמור היה לעבור על יעקב, כשהוא מבין שלא לשנתיים הוא יורד ולא לשלוש, אלא ל-210 שנים לקיים גזירת כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ובאותו רגע יעקב שומע מהקדוש ברוך הוא, אל תירא, זה תפקידך. ואם זה תפקידך, משמע אני נותן לך את הכוח לעמוד בו. אנוכי אראה ממך מצרימה. ויעקב כמו אומר, זאת אומרת, זה התפקיד שלי ואתה איתי? זאת אומרת, זה יהודי? ותחי רוח יעקב אביהם. ואתה איתי, אז החיים התחילו. אז אלה היו ה-17 שנים הראשונות. אז רוץ מהר ליהודה ותתקין בית תלמוד כדי שנזכור שאנחנו יכולים. חשבתי פעם, האם הפסוק הראשון של ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה לא היה צריך בעצם להופיע בסוף הפרשה הקודמת, אחרי וישב ישראל בארץ מצרים? כי הרי הפרשה שלנו כולה עוסקת בהכנות של מיתת יעקב. היא הייתה צריכה להתחיל בפסוק הבא, ויקרבו ימי ישראל למות. אבל זה מדהים. הפרשה שלנו כולה עוסקת ביעקב שבא לגלות לכל אחד את התפקיד שלו ולכל אחד את הברכה שלו. ולהגיד לכל אחד שאת התפקיד שלו הוא יכול לקיים גם אם הוא יורד לחושך הכי גדול. כי אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אראך גם עלו. לכן הפרשה שלנו פותחת בכוח של יעקב לחיות. 17 שנה של חיים. מה הברכה הגדולה ביותר שאפשר לברך אדם? שיזכה למלא את תפקידו. אנחנו רוצים להתברך בשמחה ובגשמיות וברחמיות, והכל ברכות נפלאות, אבל אנחנו רוצים להתמלא בשמחה, זאת אומרת, אנחנו רוצים שנמלא את תפקידנו בשמחה. שנמלא את תפקידנו בהרווחה. שנמלא את תפקידנו בהרווחה גשמית ובהרווחה רוחנית ובנחת. אבל לא ירדנו לעולם כדי למלא הרווחה. ירדנו לעולם כדי שהנשמה תמלא את תפקידה. אין פרשה שמחה יותר, אין ויחי יותר מויחי יעקב בארץ מצרים. אין פרשה סתומה יותר, אין פרשה סתומה יותר וכואבת יותר מהריאליה של החושך. פרשה זו סתומה כי נסתמו עיניהם וליבם. פרשה זו סתומה מצרת השיעבוד. פרשה זו סתומה מהמיצר של יעקב ושל יהודי אמיתי שהוא צריך בכלל להיות בחוץ לארץ. ופרשה זו היא ויחי מהידיעה שרק כאשר אני יודע שהמלאך לא יכול עליי במאבק כי אני ישראל, וגם מצרים לא יכולה עליי, וגם אם תת שערי טומאה לא יכולים עליי, לא כי עליי לא יכולים, אלא כי אני, הרי השם יורד איתי מצרים. הרי השם יעלה אותי גם עלו, ויוסף ישית ידוע למעלה. ההקדמה הזו על סתימתה ועל פתיחתה וחיותה, היא הפתיחה לפרשה שחותמת את ספר בראשית, ומטילה על כל אחד מאיתנו את התפקיד שלו. לפרשה שבחתימתה יושם יוסף בארון במצרים. אקורד שנשמע לנו צורם, אבל כשנשאל את עצמנו איך אפשר להיות אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה ולהישאר שמות בני ישראל, כנראה שהתשובה תהיה כי יוסף שם במצרים משיק ידו עלינו. החלק השני של העלייה ולשני של הפרשה ניכנס לעזרת השם אחר. בוקר טוב ויום טוב.